כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית כאן בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הציבורי והישראלי המקורי, מגיש העסקט, גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף. שלום לך.
שלום דודו.
עוד שבוע שבו נתקלנו בחטבים שמתחזים לחטבי בידור, אבל יש רק אחד כמובן שהוא מקורי, אורגינלי.
אותנטי.
ג'ניואן. טוב, אנחנו השבוע עסקנו בשלל ענייני מדע וידע מרתקים. ראשית ביום שני בלילה, השבוע הגשושית אינסייט של נאסא נחתה בכוכב הלכת מאדים בהצלחה. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו לפני הנחיתה, בקשר לאותה נחיתה עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה. וגם עסקנו במחקר חדש ומרתק שקובע שהאדם וחווה היו קיימים באמת. מדענים טוענים שכל בני האדם המודרניים הם אכן צאצאים של זוג אחד. וגם על הדרך למדנו שיש לנו שני סוגים של DNA בכל תא, אחד ה-DNA הרגיל במרכאות, והאחר המיטוכונדריאלי. זאת אומרת שנמצא בתוך המיטוכונדריה, ואותו אנחנו מקבלים רק מהאם. וגם נדבר על הבמאי האיטלקי שהלך לעולמו, ברנרדו ברטולוצ'י. מיד נדבר על זה עם יונתן גת לשעבר ג'אד. וגם שימו לב, ב-20 במאי 2019 הקילוגרם שאתם מכירים כבר לא יהיה הקילוגרם שיהיה רשמי ותקני וכולי, כי ההגדרה של הקילוגרם השתנתה. מיד נשמע את השיחה הרלוונטית. העורך והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו, ואתם מוזמנים להזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן עודי, אפשר להוריד אותו בחינם. וב-4 בדצמבר תוכלו גם לפגוש אותנו בחג החנוכה. צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה אל מול קהל בספרייה של בית אריאלה, ספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, עם חוקרת התנ"ך המרתקת דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ"ך היה באמת, והיא גם עורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנ"ך. וזה שוב יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר בשעה 11 בבוקר, ספריית הילדים של בית אריאלה בסדרות שאול המלך 25 תל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אבל תצטרכו להירשם מראש באמצעות מייל או אימייל לקבל אישור במייל, ורק אז תוכלו להיכנס. שלושה strudelkan.org.il, שוב שלושה SHLOSHA שטרודל, או כרוכית, כאן, kan.org.il, שלושה, kan.org.il. אז רגע לפני שנתחיל ונעבור נושא, נמצא איתנו כאן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט לשעבר ג'י לשעבר פוסטרוף. שלום לך.
שלום דודו.
אתה מגיע אלינו מהוליווד, אבל פצוע בידך.
נכון.
מה קרה? החבוש, אנחנו נתאר למאזינים ולמאזינות, אתה חבוש.
יש לנו סצנות מלחמה בסרטים.
זאת אומרת, אתה גם לא רק מסקר.
סייף.
זאת אומרת, תאונת סייף.
כן, זה סייף. אנחנו כרגע עובדים על סרט שמתבסס על משחק הקס.
ודאי.
וחלק מהצילומים זה קרבות, והיות ואני יותר בכיר שם, בסייף.
זאת אומרת, אין לך פעלולן?
אין לי פעלולן, אז אני עושה את הכל בעצמי, והקרב בעצם נגמר בזה שנפצעה לקלות האצבע.
טוב, תמיד מדהים אותנו בסיפורי הבדים, כאילו היה הברון מינכאוזן בכבודו ובעצמו. טוב, היה לנו שבוע מאוד מעניין מבחינת בידור. אנחנו גם תכף נדבר על הבמאי האיטלקי ברנרדו ברטולוצ'י שהלך לעולמו, אבל אתה חמוש גם בהמלצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה?
יס. כן, יש סרט דוקומנטרי שעכשיו כולם מדברים עליו וכדאי לראות אותו, שנקרא קינג ביבי. זה סרט דוקומנטרי שעבדו עליו מספר שנים לא מועט, על בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
תמיד מרתק, דמות שהיא תמיד מרתקת. תמיד. לא משנה מאיזה כיוון פוליטי אתה, זו דמות מרתקת.
לגמרי. זה או הערצה או שנאה. מעורר הרבה מאוד אמוציות.
אני חושב שהוא באמת עשה את הלא יאמן.
לא יאמן.
בכל מה שקשור לשרידות והנהגה.
כן, העוצמה שלו היא פשוט, אי אפשר להתווכח איתה.
כן.
זה עוצמה אדירה של מנהיג שבאמת, אני חושב שבכל העולם משתאים למראה המנהיגות שלו לאורך כל כך הרבה שנים. לא משנה אם אתה מסכים איתו כרגע או לא. הרבה מאוד סרטים כבר נעשו עליו, ודוקומנטרים רבים מאוד כתבות, אלפי כתבות בטלוויזיה. הדוקו הזה הוא ייחודי, מכיוון שמישהו פה עבד ויתר אלפי שעות ארכיון.
וואו.
ודגם מתוכם חומרים שטרם ראינו מעולם. לדוגמה, יש סצנה אחת שבה רואים את נתניהו מתחיל לדבר, עוצר, ואומר בוא נתחיל מההתחלה. עוצר, בוא נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, הוא עושה על עצמו טייקים. זה בטלוויזיה בחול צילמו את זה, אני חושב שזה היה ב-NBC. וזה רקע נדיר לראות את נתניהו, אשף התקשורת שיכול ללמד אותי ואותך ואת כל הצוות, איך לוכדים, איך לוקחים משפט אחד קצר, מפמפימים אותו מול הטלוויזיה בחדות.
מסרים קצרים, אחידים, חוזרים על עצמם, כמובן, מעין מנטרות ש...
הוא המשופשף ביותר בעולם בעניין הזה, הוא גם הקמפיינר הטוב בעולם. הוא יכול ללמד את כל אנשי התקשורת שיעור בתקשורת. אבל הרגע, זה רגע נדיר שבו אנחנו רואים אותו קצת מפספס, ועושה חזרות, זה מין חזרות מול המצלמה. אז זה רגע אחד למשל, אבל זה רק רגע. כי הסרט עצמו הוא... עתיר בכאלה רגעים די מדהימים, והוא מלווה אגב בקולה המוקלט של זו שימנה אותו תקשורתית. אתה יודע שהייתה לו מאמנת בארצות הברית שלימדה אותו איך לעמוד מול מצלמה.
באמת נחשב למנהיג הראשון שעבר באמת הכשרה אצל האמריקאים, ממש. בכל מה שקשור בעמידה, בדיוק. לא אומר משחק מול מצלמה, אבל עמידה מול מצלמה.
בדיוק מה שאמרת.
וואו.
אז היות והמאמנת שלו גם הוציאה קלטות בכלל לציבור, אז שומעים את קולה, ורואים איך נתניהו במידה מסוימת מיישם את מה שהיא אומרת, ואפילו עולה עליה.
וואו.
מי שלא.
איפה אפשר לראות את הסרט?
הסרט עכשיו בסינמטקים בכל רחבי הארץ, הוא מוקרן כמה פעמים בסופש, אז כדאי לתפוס את זה. קינג ביבי באמת יוצא מהכלל, ציון של לפחות 4 כוכבים.
וואו, אז תודה רבה ליונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'וי לשעבר, פוסטרוף. אנחנו עוברים אל הגשושית אינסייט שכבר לא מטיילת, כי היא תקועה במקום, אבל כך תוכנן, בכוכב הלכת מאדים. ביום שני בלילה התרגשות גדולה בחדר הפיקוד והבקרה של נאסה, הגשושית אינסייט של נאסה נחתה בכוכב הלכת מאדים. הגשושית שוגרה מכדור הארץ בחמישה במאי השנה, ואחרי מסע של כ-7 חודשים, ואחרי שהגשושית עברה 548 מיליוני קילומטר, היא הגיעה ליד, נחתה בשלום ביום שני בלילה, והמשימה שלה, שאמורה אגב לקחת כשנתיים, לחקור את לב כוכב הלכת, מעין חקירה גיאולוגית, ואולי גם נרוויח כמה תובנות חדשות בכל מה שקשור לראשית מערכת השמש והיווצרות כוכבי הלכת. אגב, בסוכנות החלל האמריקאית נאסה הכריזו השבוע על אתר הנחיתה של המשימה הבאה, של נאסה למאדים, מכתש ג'זרו. מכתש שהיה בעבר מלא מים, והתקווה היא כמובן למצוא שם עדויות לחיים, כי מים זה אומר פוטנציאל לחיים, ואת החללית ישגרו למאדים ב-2020, ובפברואר 2021 החללית תנחת בכוכב הלכת מאדים. רגע לפני הנחיתה במאדים, אנחנו דיברנו עם פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, וחוקר אטמוספירה וחלל.
שלום דודו, שלום למאזינים.
טוב, אז מה יקרה באמת ב-10 בלילה?
אני חושב שיהיו הרבה מאוד אנשים שיקססו את הציפורניים במרכז הבקרה, JPL בפסדינה, מעבדת העיני הצילוני של נאסה, כשחללית תגיע ותזכור, זה משהו ששוקל 610 קילוגרם, בא במהירות של 12,500 מייל בשעה, וזה הולך להתנגש באטמוספירה הגבוהה של מאדים, ולהתחיל הנמכה. יש להם איזה 6 דקות של... שחרון חושים עד שהם ישמעו שזה נחת בשלום, כלומר המצנח נפתח, רקטות הבלימה בלמו את הרכב והוא הגיע בשלום לקרקע. זה תמיד האקט המותח של הנחיתה בשלום. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, בואו נקווה שהם יעשו את מה שהם צריכים.
אז זה קורה הלילה בשעה 10 לפי
שעון ישראל. יש שידור חי באינטרנט, פשוט צריך להיכנס לחפש לפי אינסייט JPL, ולמצוא את השידור החי של נאסה.
עכשיו, מה המשימה המוגדרת לאינסייט? מה היא מחפשת בכוכב הלכת מאדים?
אינסייט, האמת יש לה משימה די מצומצמת, איך לומר, להשוואה למשימות אחרות. הם תכננו להכיר את המבנה הפנימי של מאדים, וזה לראות אם יש עליו רעידות אדמה, האם יש גרעין מותח פעיל, שיכול לעשות פעילות סייסמית, ושפיעת חום, ולכן הם הולכים להנחית סייסמומטר מאוד מאוד רגיש, כדי לראות אם יש שם מה שאנחנו קוראים או מכירים מכדור הארץ בשם טקטוניקת פלטות, ואומר, סדקים בקרום שזזים זה ביחס לזה, ויוצרים רעידות אדמה ורעשים סייסמיים, והם הולכים להחדיר פנימה גלאי עמוק, שימדוד את הטמפרטורה, האם יש שפיית חום מתוך המרתפת, כן, הבוטחת למחצה של מאדים. זה מספר משהו על ההיווצרות של מאדים לפני 4.5 מיליארד שנים, בערך אותו זמן שכדור הארץ נוצר, ומספר להיסטוריה הגיאולוגית שלו.
טוב, זה כמובן נשמע מרתק, הכוונה היא למצוא סימנים לחיים, או שבמקרה הזה פשוט לחקור באמת את ליבת הכוכב הלכת הזה, או את מה שקורה בתוכו?
לא, אינסייט היא משימה גיאופיזיקלית
תאורה. כן, לגמרי, אוקיי.
אין עליה אספקטים ביולוגיים, הם לא מחפשים סימנים למולקולות שאולי היו קדומות ומעידות על היווצרות חיים, או אפילו שרידים של מים. זה משאירים למשימה הבאה של 2020.
אז זהו, אז בואו נדבר באמת על המשימה הזו. אנחנו התבשרנו שבסוכנות החלל האמריקאית, נאסא הכריזו על אתר הנחיתה של המשימה הזו, וזה מכתש ג'זרו. נכון? כן, מכתש נכון. שהיה מלא במים בעבר.
נכון, זהו מכתש די גדול, בגודל של 45 קילומטר, שלפי מיפוי גיאולוגי ממשימות קודמות ומתעצלומים מהחלל, ולפי הצורות הגיאומורפולוגיות, אפשר פשוט לראות ממש ערוצים יבשים של זרימה מתוך המכתש החוצה, כלומר הוא היה מלא במים, כנראה בעומק אפילו של 250-300 מטר, והם רוצים לנחות שמה, כי זה כאילו אגם שהתייבש. במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית של נאסא, של מאדים, ונאסא סבורה שהיא יכולה למצוא שם או עדויות לחיים קדומים, מאובנים של חיידקים, או עצות, או חזזיות, אם היו כאלה, כן, ככל שהיו כאלה בעברו הרחוק של מאדים. אז זה גם כן נחיתה מאוד מאוד מעניינת, כי הגשושית הזאת מצוידת במיפוי ובחיישן שיודע לבדוק בזמן אמת, תוך כדי ההנמחה, איפה היא ביחס ל... נתיב הנחיתה המשוער, ולתקן את המסלול כדי להגיע בטאצ'דאון מאוד עדין, וזה בניגוד לאינסייט, שהוא סטציונרי, כלומר נחות ולא זז, שם יש גשושית שתיסע ותנדוד כמו אחיותיה ספיריט ואופורטיונטי, וגם קיוריוסיטי שעוד פעילה היום על פני השטח, ותסתובב לה שם על פני השטח של מאדים עם גשושית שמצוידת בכף רובוטית, כלומר תחפור, תוציא דגימות סלע, ומתכננים לאסוף כמעט 40 דגימות, ומהן אפילו לעשות מה שנקרא sample return, כלומר החזרה לכדור הארץ של דגימות מתוך הקרקע של מאדים.
וואו.
או, כן, או בשיגור מפני מאדים חזרה אל כדור הארץ. ככה התוכנית לפחות, זה התוכנית למשימה הזאת, שאגב עוד אין לה שם, היא רק נקראת מאדים 2020.
טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
בשמחה, להתראות שנרק נלחת בשלום.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות והבידור היחיד של תאגיד השידור הישראלי והציבורי, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר. שלום לך, הנה שומעים אותך.
אני תמיד שואל את עצמי, איך אתה תסיים את השם שלי הפעם?
אני מנסה לגוון, לשנות, אבל האם אתה מאמין שאדם וחווה, אדם וחווה, היו באמת באמת?
באמת?
שים לב, מחקר חדש קובע שאדם וחווה היו קיימים באמת, או לפחות זוג, שמהזוג הזה אנחנו כולנו בסופו של דבר יצאנו, נולדנו, בקענו וכו'. מדענים טוענים שכל בני האדם המודרניים הם אכן צאצאים של זוג אחד. הזוג הזה חי בכדור הארץ כאן לפני 100,000, בין 100,000 ל-200,000 שנה, והוא ככל הנראה שרד אסון עצום, כמעט חיסל את המין האנושי. המחקר נערך בהובלת חוקרים באוניברסיטת באזל בשוויץ, לאחר סקירה של ברקודים גנטיים של 5 מיליוני בעלי חיים מ-100,000 מינים וגם של בני אדם. ועל המחקר המרתק הזה דיברנו עם החוקר והמרצה פרופסור גדעון בך, שהוא לשעבר ראש המחלקה לגנטיקה בהדסה.
שלום וברכה.
אני מבין שלא באמת מדובר באישוש של הסיפור התנכי, אבל כן יש משהו מדהים בעובדה או בגילוי שכולנו ילדים של אותו זוג, בסופו של דבר.
זה לא רק כולנו לבני אדם, אלא זה נכון למעשה לכל היצורים האנושיים. אני אסביר את זה ממש בקצרה ובתמצית. החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, מאפשר לנו לחקור לא רק את תכונות האדם ומחלותיו, אלא גם את ההיסטוריה, היסטוריה של האנושית, כמו שאמרתי, גם של יצורים אחרים. ה-DNA של כל אחד מאיתנו זהה לחלוטין כמעט לגמרי, אבל רק כמעט ולא באופן מלא. יש שינויים מסוימים במבנה של אחד מאבני הבניין הבסיסים ב-DNA. ועכשיו עוד נקודה חשובה, בכל אחד מהתאים שלנו יש למעשה שתי מקורות של DNA. ה-DNA העיקרי שנמצא בכל אחד מגרעיני התא, ה-DNA הגנומי, והוא מכיל 6 מיליארד יחידות בסיסים, יחידות בנייה, וקיים DNA נוסף בכל תא ותא, בתת יחידות שנקראות מיטוכונדריה, שהן אחראיות על משק האנרגיה, אבל מה שחשוב יותר, שהמיטוכונדריה זה התת יחידה היחידה בתא, בנוסף לגרעין, שמכילה DNA, אבל DNA עם תכונות שונות במידה לא מבוטלת בהשוואה ל-DNA העיקרי שבגרעין.
אז רגע, טוב, הצגת שני מקורות שונים אולי ל-DNA, שוב, ה-DNA במרכאות רגיל וה-DNA המיטוכונדריאלי, זאת אומרת שנמצא בעברון שקיים בכל תא, והוא העברון שאחראי לייצור אנרגיה. אני יכול לשאול למה, אני יודע שהשאלה בכל ענייני אבולוציה, למה היא לא תמיד רלוונטית, אבל למה יש לנו שני סוגים של DNA?
המיטוכונדריה, ההנחה המקובלת היא שהמיטוכונדריה שנמצאת לא רק בבני אדם, אלא ברוב רובם של היצורים האנושיים, ההנחה היא שלמעשה המיטוכונדריה, באחד מהאבות אבותינו בהיסטוריה הרחוקה, למעשה הייתה או איזה גרעין, סליחה, או חיידק או אולי וירוס שחדר לתאים והתיישב ועבר תהליך של אינטגרציה, כלומר השתלב באופן מוחלט בתוך התא, איבד את כל תכונותיו, נקרא לזה החיידקיות, והפך להיות אותה תת יחידה שהיום בעצם למעשה היא לא מזכירה במידה רבה חיידק, חוץ ממבנה ה-DNA עצמו, שהוא באמת DNA שהרבה יותר אופייני לחיידקים מאשר לבני אדם.
וואו, אז הנה גם הרווחנו סיפור מרתק על כך שהמיטוכונדריה אולי זה משהו שנכנס פנימה לתא ויצר איזושהי סימביוזה איתו.
סימביוזה, נכון, וואו. בדיוק ככה, נכון.
טוב. אז באמת, אז איך...
אז עכשיו, כן. המחקר שסיפרת ופירטת מקודם, במחקר הזה, הוא אמרתי, ב-DNA של כל אחד מאיתנו, יש שינויים בין אחד לשני, שמאפשר למשל, זה בעצם מה שעושה אותנו שונים אחד מהשני. אותם היחידות שעשויות להיות שונות בין אחד לשני ב-DNA הגנומי, קיים גם... במידה כלשהי ב-DNA של המיטוכונדריה, וה-DNA, מסתבר שה-DNA של המיטוכונדריה, אותם השינויים שקיימים פה ושם על פני ה-DNA במיטוכונדריה, משמשים למעשה מקור הרבה יותר מוצלח לחקור את ההיסטוריה, הן את ההיסטוריה האישית של כל אחד מאיתנו, משפחתית, אבל לא פחות חשוב מזה, את ההיסטוריה של יצורים שלמים, זנים שונים, כולל כמובן את המין האנושי. והסיבה לכך היא שהשינויים שקיימים הם הרבה יותר ניטרליים, הם לא נתונים לכל מיני כוחות סלקציה, שהם כן נמצאים ב-DNA הגרעיני, ולכן הם לא משתנים לאורך האבולוציה. והחוקרים שאתה סיפרת עליהם מקודם, למעשה השתמשו ב-DNA המיטוכונדריאלי, והם מראו בעצם שני דברים. לכל אחד מאותם 100,000 זנים, כולל בני אדם, המין האנושי, ההומונידי, למעשה יש להם תביעת, נקרא לזה מין תביעת אצבעות אופיינית לכל אחד מהמינים. ה-DNA המיטוכונדריאלי שונה במידה כלשהי בינינו לזבובים, לעכברים וללוויתנים וכו'. אבל מה שיותר חשוב הוא שמסתבר שלמרות שבני אדם נפוצו מעל 8 מיליארד איש ונפוצו בכל קצוות תבל, עדיין הזהות בין בני אדם היא עצומה בדנ"א המיטוכונדריאלי. והמסקנה שמתבקשת מזה, השינויים קורים במהלך האבולוציה, ואנחנו לא מדברים על שנים, אלא על מיליוני שנים. והעובדה שאנחנו, כמו גם כל הזנים אחרים, מראים זהות מאוד מאוד גדולה ב-DNA המיטוכונדריאלי, אומרת שאנחנו לא נמצאים פה על כדור הארץ מיליוני שנים, אלא כמו שתראית מקודם, מדובר על איזה 200 אלף שנה פחות או יותר, פלוס מינוס.
זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות מגוונים ממה שחשבנו.
לכן אנחנו בדיוק פחות מגוונים. והנקודה השנייה שלא פחות חשובה היא שמכיוון שאמרתי בסופו של דבר קיימת זהות ממש מרשימה בין כל בני אדם, אם זה האסקימוסים ותושבי דרום אסיה ואיפה שלא יהיה, אומר שבעצם המקור שלנו, הגרעין שלנו, אני לא יודע אם להגיד אם זה אדם וחווה, אבל הוא בוודאי גרעין קטן מאוד של יצורים שכנראה חיו באפריקה, ומדובר על גרעין של אולי עשרו, אפילו פחות מעשרות אנשים, ומאותו גרעין בסופו של דבר התרבו בני אדם ונפוצו, אבל עדיין אנחנו כולנו פחות או יותר, לא פחות או יותר, אנחנו מאוד מאוד זהים אחד לשני, למרות שעל פניו נראה שיש שוני לא מבוטל, נגיד בצורה החיצונית.
ברשותך עוד שאלה לסיום, הרי כשאנחנו חוברים זכר ונקבה, ה-DNA שלנו הוא מתחלק לשניים, או הוא מתאחד בעצם. אז מה קורה ל-DNA המיטוכונדריאלי?
לגבי זכר ונקבה, השוני היחידי שקיים הוא אך ורק ב-DNA הגרעיני. לזכר יש קרומוזום Y שלא קיים אצל נקבה. דבר כזה לא קיים לחלוטין במיטוכונדריה, ואין שום הבדל בין מיטוכונדריה של זכר ונקבה. אבל אולי, אם כבר, אני אגיד רק מילה אחת, ה-DNA המיטוכונדריאלי
כן.
מורש לכל אחד מאיתנו רק, אך ורק מהאם, כי רק האם, ביצית יותר נכון מהאם, היא זאת שמעבירה את ה-DNA, את המיטוכונדריה ואת ה-DNA המיטוכונדריאלי. כלומר, ה-DNA המיטוכונדריאלי שלנו הוא בעצם למעשה אך ורק מה שירשנו מימינו ולהבינו, אין כאן שום תפקיד.
אנחנו ילדים של אבא ואמא, אבל המיטוכונדריה
אך ורק
רק של האמא.
כן.
מי היה מאמין? ובסופו של דבר אתה אומר שכן, באמת הסיבה, או ככל הנראה הגילויים, שאנחנו פחות מגוונים ממה שחשבנו, הם תולדה של העובדה שאנחנו פחות או יותר הגענו מאותו זוג, פחות או יותר.
נכון, נכון, כן. נכון. מגרעין מאוד מאוד קטן של יצורים פרה-היסטוריים.
טוב, כן. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור גדעון בך, חוקר ומרצה לשעבר ראש המחלקה לגנטיקה בהדסה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה, תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארד ואיתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'י לשעבר, פוסט-אוף לשעבר, נעל, שלום לך.
שלום דודו.
אנחנו שוחחנו איתך השבוע כי הבמאי האיטלקי ברנרדו ברטולוצ'י הלך לעולמו בן 77 במותו, הוא במאי שהיה ידוע בכך שהוא גם אחד היחידים כמעט שצלח את המעבר הזה מלהיות במאי איטלקי, להיות במאי איטלקי בהוליווד.
בדיוק. אתה יודע שאצלנו בהוליווד,
yes.
אנחנו מאוד מחמירים בכניסה של בימאים זרים אל הקהל שלנו, כי אנחנו קנאים.
מעניין.
אז זאת האמת, בהוליווד, תראה, איך הם מתייחסים לבימאים זרים בהוליווד? נותנים להם קטגוריה אחת, כאילו פרס הסרט הזה.
מעניין, זה באמת קפדאו וחשדאו.
בימאי ענק, פדריקו פליני, איגמר ברגמן, ברטולוצ'י וכו 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 וכו, והם מקציבים להם רק קטגוריה אחת קטנטונת, שנקראת פרס האוסקר לסרט הזר. איך זה יכול להיות שיש מאות סרטים שנכנסים לקטגוריות מאמריקאים ומחול רק חמישה?
יש בזה קצת משהו.
בקיצור, ברטולוצ'י בהחלט הצליח לעשות דבר מדהים, לקחת את האומנות שלו, שהייתה אומנות לא סופר, סופר פופולרית לכולם, אתה יודע, הטנגו האחרון בפריז, זה סרט מאוד מדחדך ומדכא ובוטה ואלים, והוא בכלל גם מגיע מז'אנר הגל החדש הצרפתי, זאת אומרת, הבמאי מאוד ענין טעם, והוא הצליח באמת ליצור הפקות כאלה שדיברו גם לאמריקאים, גם לאירופאים, וגם אלינו הישראלים. בכל מקום דיברו על הסרטים שלו.
וואו, וזכה באוסקרים.
אין סוף אוסקרים.
וואו. כי מה היה סוד הקסם שלו? זאת אומרת, מה הייתה טביעת האצבע הייחודית שלו?
כי הוא הצליח לדבר בתמונות ובצלילים את ה... בוא נגיד את עומק הנפש האלימה של בני האדם.
כי הוא נגע באפל, כן?
הוא נגע לא רק באפל, אצלו הדברים היו סך הכל די על השולחן, אבל הוא הצליח להמחיש דרך חוויית האלימות, דווקא דברים מאוד עמוקים ונוגעים בנפש. בין השאר, כן? זה עושה עוד הרבה דברים, כן? אבל זה אולי אחת הסקולות של ברטולוצ'י. כי תשמע, בסופו של דבר סרט הטנגו האחרון בפריז, שאגב הצליח גם בארץ מאוד, ואפילו דודו טופז עשה זה מערכון שלם שקוראים לו הטנגו האחרון בפריז. מה קורה לשכנה הפולניה שלו שהולכת לראות את הסרט, כי היא חשבה שמדובר בסרט ריקודים או משהו. אז צריך להגיד, בטנגו האחרון בפריז זה סרט מאוד לא קל, שיש פה סצנות אונס ואלימות, ומרלון ברנדו, הגיבור הגדול של הגודפאדר, מופיע בתפקיד שאף אחד לא רצה לעשות אותו, כי זה איש בלתי נסבל, לא גיבור, לא בן אדם נערץ כמו בסנדק, אלא איש נאלח, דוחד, מדוכה, מעצבד. כאילו, איש באמת בחורף חייו כזה מבחינת נפשית. והסרט לא קל, יש שם סצנות מאוד קשות כאמור. ובכל זאת ולמרות זאת, הוא הצליח למנף את הטראומה, את הסרט הזה שיש בו סצנות טראומטיות, להמון, לקהל, כאיזושהי אנלוגיה למצב נפשי של אדם.
וואו.
כלומר, האלימות אצלו היא לא בשביל האלימות, אלא כלסמל
כן,
משהו אחר שקורה
אצלך.
כן,
שזה מעניין באמת. אז איזה סרט באמת אתה ממליץ לצפות בו?
כדאי לראות מאוד את הסרט הקיסר האחרון. זה סרט שהוא זכה בו באוסקרים בלתי נגמרים. אני חושב קרוב לעשרה אוסקרים על הסרט הזה.
וואו.
אבל אפשר לראות עוד סרטים נוספים כמו החולמים וכמובן הטנגו האחרון בפריז. באופן כללי צריך להבין שכשנכנסים לסרט של ברטולוצ'י, אתה יודע איך אתה נכנס לשם, אתה לא בטוח שתדע איך אתה הולך לצאת מבחינה נפשית, צריך להתכונן ולהבין שאתה הולך להיכנס לעולם שלו. זה במה איטלקי מאוד ייחודי, וכל מי שיצפה בסרטים שלו ילמד משהו אחר על הקולנוע. זה לא עוד סרט, אוקיי?
מעניין מאוד, אז טוב, אנחנו גם עסקנו בזה השבוע שוב, כי הוא הלך לעולמו בגיל 77.
כן.
אנחנו נשמע שיר, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן יונתן גת, לשעבר ג'אט, לשעבר פוסט-טרופה, האיש שלנו בהליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הציבורי והישראלי. האם אתה קונה פירות וירקות בשוק?
אני כבר הפסקתי.
הפסקת?
כן, נהיה יקר בשוק.
אז איפה אתה קונה?
אני קונה בסופר.
בסופר נהיה יותר זול מבשוק.
בחיי, כן.
אז תקשיב, כל העניין הזה בכלל משתנה, כי ב-20 במאי 2019 הקילוגרם לא יהיה הקילוגרם שאנחנו מכירים היום. ההגדרה של הקילוגרם משתנה, כך קבעה הלשכה הבינלאומית למידות ומשקולות לפני שבוע בצרפת. מדענים מיותר מ-50 מדינות קבעו פה אחד שמשנים את ההגדרה של הקילוגרם. אנחנו מיד נשמע מה זה אומר, מה השינוי הגדול שהיה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור נדיה גולדובסקי, שהייתה בכנס עצמו, שם הצביעו על הדרך החדשה להגדיר את הקילוגרם. הנה השיחה.
שלום, שלום לכולם.
טוב, אז קודם כל, איך היה בכנס, ואז תסבירי לנו מה השתנה.
קודם כל, הכנס הכללי הזה היה כנס היסטורי, ממש. כי בכנס הזה בוטל את ההגדרה הישנה של יחידת המס הקילוגרם, והתקבלה הגדרה חדשה.
אז מה הייתה ההגדרה הישנה ומה החדשה?
כן, בבקשה. את ההגדרה החדשה, הישנה, סליחה, הייתה ככה שהקילוגרם זה מסה של ארטיפקט חומרי שקוראים לו International Prototype, ששמור במכון בינלאומי למידות במשקלות בפריז.
זאת אומרת שהיום עדיין ההגדרה של קילוגרם זה על פי איזשהו מודל שנמצא בפריז. יש כן, משהו שאומרים, כן, כן. הנה, זה שוקל כאילו, הדבר הזה פיזית, נכון? זה כן, תערובת של כמה פיזית, מתכות, או סגסוגת של כמה מתכות.
נכון, כן. מאוד נכון. ובכל מדינה היו קופיות, רפליקות של ה-International Prototype, ולפי זה, בכל מדינה, קילוגרם, אב המידה לקילוגרם, היה שמור במעבדות לאומיות למטרולוגיה, ובכל מדינה היה פרוטוטיפ שלו.
זאת אומרת שאם עורך המשדר רמזי היה רוצה לרכוש קילו עגבניות, הוא היה צריך להשוות את העגבניות שהוא רכש בשוק עם איזשהו משקולת פיזית שנמצאת בכל מדינה, העתקים שלה כמובן, או המשקולת המקורית בפריז.
כן, כן, נכון. נכון, וזה היה כבר בתוכף מ-1889, כמעט 130 שנה.
כן.
בוודאי שטכנולוגיות התפתחו מאז, ומדענים כבר מזמן רצו לקשור גם את יחידת המסה לקבועות פיזיקליות, fundamental physical constants. למה? כדי להשיג דיוק הרבה יותר גבוה, בפי אלף יותר גבוה ממה שיש עכשיו.
למה המשקולת לא מדויקת באמת?
למה המשקולת לא מדויקת? קודם כל, היא צריכה להיות שמורה בתנאים מסוימים, בוואקום, שחס וחלילה לא יהיה אבק, לא, כי גם אבק הזה משנה את המשקל של ה-International Prototype. וגם טמפרטורה משנה את המשקל, וגם אם לאורך הזמן משתנה את החומר עצמו, יש שם שינויים, וכל דבר הזה מכניס שגיאה ברמה של מיקרוגרמים. מיקרוגרמים.
הכוונה היא ממש מיליונית הגרם? מיקרו?
כן, 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 כן. 20 מיקרוגרם, 20 מיקרוגרם, משהו ככה בערך לאורך השנה. נגיד, לשוק זה לא כזה משפיע.
תלוי, תלוי, יש אנשים קטנוניים.
כן, אבל במדע, ברפואה, בתרופות, יש הרבה תחומים שהמיליגרמים, מיקרוגרמים מאוד מאוד חשובים.
ודאי. אז מה היא באמת ההגדרה החדשה? אז איך אפשר להגדיר קילוגרם?
כן, בסופו של דבר, המדעים הגיעו לשיטה שמבוססת על תופעות קוונטיות, כדי להגדיר את המסה לא דרך ארטיפקט חומרי, אלא דרך תופעות קוונטיות.
קוונטיות, אנחנו מכירים תופעה היחידה, והיא שחתול חי ומת. אז צריך עכשיו חתולים, ומה עושים עם הקוונטים האלה?
ומה עושים עם הקוונטים האלה, בדיוק. כידוע, מפיזיקה אטומית ופיזיקה קוונטית, אטום, אלקטרונים, תנודה אלקטרונים באטום מאוד מדויקת, ומתבצעת בקצב עם תדר מאוד מדויק, כי הקצב הזה תלוי רק בקבועה פונדמנטלית שהיא נקראת קונסטנטת פלנק.
הקבוע פלנק, אוקיי, כן.
קונסטנטת פלנק, בדיוק. ועכשיו גם את המסה גם קשורה לקונסטנטת פלנק, אבל איזה דרך ארוך היה זה כדי לקשור את המסה לקונסטנטת פלנק. קודם כל, מצאו את התופעה הקוונטית למדידות מתח, שזה תופעה נקרא ג'וזפסון אפקט, קוונטום ג'וזפסון אפקט. על ידי תופעה הזאת, המתח כבר היה אפשר למדוד דרך תופעה קוונטית, ככה שבתנאים מסוימים המתח הוא גם כמו רמות של אנרגיה באטום, יש לו ערכים מסוימים, והערך המתח הזה הוא פרופורציונלי לקונסטנטת פלנק.
אז לא, אני באמת מוכרח לשאול, כי אני משער שאינטואיטיבי לנו כמובן שמשקולת פיזית, אוקיי, אנחנו מבינים ששם יש קילוגרם, אבל את אומרת שבאמת ההגדרה החדשה עוברת דרך המושג מתח, היא עוברת דרך חשמל,
כן, נכון? כן, 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 חשמל. דרך מידות חשמליות.
כן,
זה קודם כל
אז
מתח.
אז מה הקשר בין חשמל לבין מסה?
או, למה? וגם זרם, גם זרם ככה, כן. הגיעו לתופעת שנקרא חול אפקט ו... פון קליצינג מצא דרך לעשות קוונטיות אפילו עבור הזרם, ואחר כך בריאן קיבל באנגליה, ב-National Physical Laboratory ב-United Kingdom, הוא המציא כזה שיטה כדי... למדוד את ולקשור את המסה לקונסטנטה פיזיקלית. איך הוא עשה את זה? זה מכשיר מסוים שבו כוח הכבידה מאוזן על ידי כוח חשמלי שמיוצר על ידי מתח וזרם.
אז האם מדובר גם באלקטרומגנט? זאת אומרת, יש שם מגנט שקשור?
כן, אוקיי. בדיוק.
אז זה העניין, בואי נסביר לרגע באמת למאזינים ולמאזינות. במקום להגדיר קילוגרם באמצעות דגם, שהמסה שלו היא 1 קילוגרם ונמצא בפריז, כי המסה משתנה ככל הנראה בשל התנאים, הטמפרטורה וכו', אז באמת ההגדרה החדשה עוברת דרך זרם חשמלי ומתח חשמלי, והכוונה היא להגדרה של זרם שצריך להפעיל בתוך אלקטרומגנט או להזרים,
כן,
זרם
נכון,
בתוך
אלקטרומגנט, נכון,
שיוכל
נכון.
להחזיק קילוגרם אחד, ההגדרה היא אחרת.
כן, הגדרה אחרת, ואז מסה היא פרופורציונלית לקונסטנטת פלנק,
כן.
בשיטה הזאת. מכשיר הזה, מערכת הזה כן. מאוד מסובכת, כי צריך במקביל למדוד גם את המתח, למדידות מתח בתופעת קוונטית של ג'וזפסון, זה מערכת אחד. מצד שני, מערכת למדידות זרם בתופעות פון קליצים, וזה ככה, עם דיוק גבוה שהוא ב-10 בחזקה מינוס 9 ואפילו מינוס 10, וזה בוודאי שככה, המסה גם מקבלת דיוק, מדידות המסה מקבלת דיוק יותר גבוה.
עכשיו, שואל אותנו עורך התוכנית שעדיין נמצא בשוק ורוצה לרכוש קילו עגבניות, האם הקילוגרם החדש שיהיה כבד יותר, למרות שאנחנו כמובן מערבבים בין מסה למשקל, אבל תסלחי לנו על כך, האם הקילו החדש יכיל יותר חומר או פחות חומר? איפה, האם נדפקנו בשוק או שהרווחנו בשוק?
בסוף אנחנו הרווחנו.
הרווחנו.
כי הדיוק יגיע יותר גבוה. הדיוק יגיע בפי 1,000 יותר גבוה. והדיוק עכשיו לא משנה מהחומר שקיים בפרוטוטייפ, אינטרנשיונל פרוטוטייפ. הדיוק עכשיו רק בזה, איך אנחנו יכולים למדוד את הדיוק של הקונסטנטה פלנק. ואולי בעתיד יהיו עוד מכשירים יותר משוכללים, שיכולים עוד יותר מדויק למדוד את הקונסטנטה פלנק, אבל בכל זאת המסה נשארת קשורה לקונסטנטה פלנק, וגם ככה היא כבר לא יהיה אף פעם, לעולם היא לא יהיה ארטיפקט חומרי.
עכשיו, השאלה באמת לסיום, בהמשך לדברים שלך, דוקטור נוידיה גולדובסקי, מה עושים עם המשקולות מפריז? האם מוכרים אותם עכשיו באי-ביי? הרי אנשים ירצו לרכוש את הדגמים.
הם נשארים במוזיאון, בוודאי, במוזיאון של מטרולוגיה, אבל ממש מעכשיו מתחיל העידן של מטרולוגיה קוונטית. במקום מטרולוגיית ארטיפקטים חומרים, עכשיו יגיע מטרולוגיה קוונטית. וזה לא אומר שצריך לזרוק את משקלות את ה-International Prototype או רפליקות של International Prototype. הם עדיין נשארים בתוקף, אבל הגדרה בינלאומית במערכת מערכת בינלאומית ליחידות המדידה כבר לא יהיה מבוססת על הארטיפקט חומרי. באב מידה בינלאומי שמולו מקיילים כל המשקלות, כן, כבר לא יהיה International Prototype. זה כבר יהיה מכשיר המסובך הזה.
מסובך אבל מדויק, כפי שאמרת.
מדויק, בתיאור.
אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור נדיה גולדובסקי, חוקרת פיזיקה של אלקטרוניקה קוונטית, מנהלת מעבדת זמן ותדר במעבדה הלאומית לפיזיקה של משרד הכלכלה בירושלים, שהייתה בכנס והייתה חלק מההחלטה על השינוי של ההגדרה של אותו קילוגרם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה, ביי ביי.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, אנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית, שלום לך.
שלום דודו.
סופות אבק.
כן.
אוקיי, נראה שאתה לא רוצה להביע דעה בנושא הכל כך שנוי במחלוקת הזאת.
אני נגד סופות אבק.
ודאי, תראה, יותר ויותר סופות אבק פוקדות את ישראל, בעיקר בעונות מעבר, ואלה מפריעות לתפקוד התקין של תקשורת לוויינית, אבל מלבד תקשורת הלוויינים, זה גם גורם לפגיעה בבריאות שלנו, מחלות לב, מחלות נשימה, ריאות ועוד. ואיך נלחמים בסופות האבק? באמצעות צמחייה. באופן כללי, סופות האבק הן חלק מתופעה רחבה יותר שנקראת מדבור, אפשר להבין, הפיכת אזורים למדבר.
קשור למדבר?
פחות, אבל יש יתרון באבק. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום ובוקר טוב.
אז מה גורם באמת ליותר ויותר סופות אבק בישראל?
אז קודם כל, אנחנו נמצאים על גבול המדבר, ובאופן עונתי ודי קבוע מגיעות אלינו סופות אבק, אבק מהסהרה ואבק מצפון אפריקה, וכמובן גם אזור הנגב והערבה יש בו אבק שמתרומם כשיש רוחות חזקות בתחילה של שקע חורפי, גם בעונת החורף כשהרוח היא דרומית בתחילת המערכת. מעבר לזה, לפני כשנתיים הייתה לנו סופת אבק מאוד חריגה שנמשכה כשבוע, הגיעה בכלל מאזור, מהמזרח, מאזור סוריה, ואנחנו צופים שאם התקדמות שינוי האקלים וההשפעות שלו גם על צמחייה וגם על ההתנהגות של מערכות מזג אוויר, תדירות של סופות אבק עלולה לעלות גם אצלנו וגם במקומות אחרים, לדוגמה במרכז במידווסט, במרכז ארצות הברית, באזורים אחרים בעולם. עכשיו, אחד הפתרונות...
כן, כן, זהו, מה אפשר באמת לעשות?
אוקיי, אז קודם כל, סופת אבק זה משהו, במיוחד באזור שלנו, שהוא טבעי, והוא משהו שקורה ומתרחש באופן קבוע, בעונות מעבר בעיקר, אבל חוקרים ישראלים מצאו שצמחייה, בדגש על עצים, פשוט מפחיתים דרמטית, מפחיתים ב-28% את כמות האבק שמגיע לאזורים שסמוכים לאותו יעד, אזורים מיושבים. אנחנו יודעים שעצים מספקים לנו הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד יתרונות, אם זה צל, אם זה הורדת טמפרטורה בסביבה שהם מצלים עליה, יצור של חמצן כמובן, כמו כל צמח אחר, ספיחה של מזהמים שמגיעים מתחבורה, מספקים בית גידול לבעלי חיים, לציפורים ובעלי חיים נוספים, עוזרים לנו בשימור של הקרקע, השורשים בעצם מחזיקים את הקרקע, אבל גם הופכים אותה ליותר אווירית, יותר מנוקזת, כך שגם משפרים את היכולת של ניקוז הקרקע, ומספקים לנו נוף ירוק, שיש לו השפעות פסיכולוגיות ידועות על סטרס ובריאות של בני אדם. וכרגע, בעצם המחקר הזה, יש גם מחקרים נוספים שמדברים על יכולת של צמחייה לספוח אבק, אבל המחקר הזה שנעשה כאן בישראל, נעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, ובעצם הם מצאו שיערות אורנים באזור יער להבים, אותם מצא אורן, החוקרים הם דפנה אוני ופרופסור יצחק קטרה מאוניברסיטת בן גוריון. הם מצאו שאותם עצי אורן יעילים מאוד בקליטה של אבק בהשוואה לעצים אחרים, זה גם בגלל הגובה שלהם וגם בגלל שהמחתים שלהם ובכלל צורת העץ מגדילה מאוד את שטח הפנים שלו, אז יש שבירה טובה יותר של הרוח. ברגע שהמהירות של הרוח בצמוד לעץ יורדת, יש מה שנקרא בתהליכים של זרימה, גם של נוזלים וגם של אוויר, יש מה שנקרא שכבת הגבול. שכבת הגבול זה אזור שממש צמוד לפני השטח של, יכול להיות כל דבר, אבל במקרה הזה העץ או המחתים שלו, וככל שהמהירות רוח חלשה יותר, שכבת הגבול בעצם, שכבה שבה אין תנועה או לא נצבת בכלל תנועה, וחלקיקים יכולים לשקוע, השכבה הזאת מתרחבת. עכשיו, ברגע שהעץ שובר, המבנה שלו שובר בצורה טובה את אנרגיית הרוח, הוא בעצם מעיץ את עוצמת הרוח, מאפשר ליותר ויותר אבק לשקוע על הענפים, על העלים, על הנחתים.
עכשיו, אני מבין את הסכנות שבסופות אבק אין ברורות, והפתרון הוא באמת ככל הנראה צמחייה, מה שמתנגש באמת עם תופעת המדבור, אבל אני מבין שגם יש איזשהו יתרון במעבר של אבק ממקום למקום, כי הוא מכיל בין היתר חומרים שהם חשובים.
נכון, אז היתרון הגדול של השימוש בעצים על ידי מתכננים בעצם, כשאנחנו בונים עיר או שכונה חדשה, מיקום של עצים, וזה יכול להיות חורשה, זה יכול להיות יער במקומות שבהם יש צמחייה מרובה, ותנאים מתאימים, מיקום של עצים במפנה המתאים לכיוון שממנו מגיע אבק לאותו אזור, יכול לסייע להפחתה של, ראינו עד כ-30% מהאבק שמגיע. אבל כמו שאתה אומר, באמת לאבק יש גם תפקיד בטבע, הוא חלק מהמחזור הביו-ביוכימי, ביו-ביוכימי של המערכת, ואבק מספק פוספט, מספק זרחן בעצם, שהוא חומר מאוד חיוני לצמחים. צמחים צריכים זרחן, הם צריכים חנקן. זרחן נמצא בדרך כלל במחסור, בעיקר בים, אבל גם ביבשה, באזורים שיש בהם קרקעות גירניות כמו אצלנו. תכולת סידן גבוהה, הסידן קושר את הזרחן באופן חזק ומונע ממנו להיות זמין לצמחים. אותם חוקרים מצאו בישראל גם שהאבק בעצם יכול להיספך או להיספך לעלים של אותם עצים, למחתים, ממש דרך העלים. זאת אומרת, אם אין מספיק זרחן זמין דרך השורשים, כן. האבק יכול לספק העשרה לאותם צמחים, לאותם עצים.
וואו.
העשרה בזרחן. אנחנו יודעים שגם בים אבק יכול להעשיר, ובעצם העשיר גם במתכות חומרים שצריך אותם בריכוזים מאוד מאוד קטנים, וגם בזרחן הוא מעשיר את הסביבה הימית ומאפשר יצרנות ראשונית גבוהה יותר באזורים שהוא מגיע אליהם.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללת אחווה, במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים של תוכנית סיכום השבוע החגיגית שלנו. ראשית נודה למי שהיה איתנו כאן באולפן, האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות והבידור של תאגיד השידור הישראלי ומגיש העסקת גיבור תרבות, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר ג'י, אתה נשאר איתנו לעוד שעה.
שמחה.
ותודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, רז חסון, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, אבל לא רק, אתם תוכלו גם לפגוש אותנו ב-4 בדצמבר בחג החנוכה. צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה לפני קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט תהיה האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות דוקטור ליאורה רביד, שהיא חוקרת תנ"ך מרתקת ומחברת הספר התנ"ך היה באמת, וגם עורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנ"ך. זה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר ב-11 בבוקר בספריית בית אריאלה סדרות שאול המלך 25 תל אביב יפו. הכניסה היא חינם, רק תצטרכו לשלוח מייל שלושה@strudelkan.org.il. אנחנו יוצאים למבזק קצר ומיד חוזרים לעוד שעה של תוכנית סיכום שבוע.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שעה שנייה, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר ז'ס, שלום לך.
שלום דודו.
איך קודם כל בהליווד, תן לנו את העדכונים האחרונים.
אני אתן לך עדכון, אנחנו קמים בבוקר ואוכלים קוויאר.
באופן טבעי.
שותים שמפיין.
ודאי.
מרוויחים מני.
ודאי.
ומרגישים סקסס.
שמע, אתם שם, לא נותר אלא להתקנה באורח חיים הדקדנטי.
לא, לא רציתי להוציא לך את העיניים.
אבל עשית את.
כן.
טוב, אנחנו מארחים את יונתן כי הוא חמוש בשלל המלצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע, אז אני אספר לכם שבשעה הזו נעסוק בשלל עניינים ששוב, בהם עסקנו השבוע. למשל, הפתרון להתחממות כדור הארץ מסתבר הוא עמעום של השמש. אפשר לפזר באטמוספירה SO4, שזה אומר גופרית, תרכובת של גופרית וחמצן, וכך למנוע את ההתחממות הגלובלית. מיד נשמע את השיחה המרתקת שערכנו בנושא, וגם בשבוע שעבר תייר אמריקאי שביקר באיי אנדמן שבהודו נפגע מחץ שנורה לעברו על ידי תושבי שבט מבודד שמתגורר במקום ובסופו של דבר הוא מת מפצעיו. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מדריך טיולים שנפגש עם שבטים מבודדים אלו או אחרים, וגם הכרנו מטוס ללא מנוע שלא צריך דלק מאובנים וללא חלקים נעים שבעצם הצליח להמריא ולטוס באמצעות רוח יונית. אנחנו מיד נשמע את השיחה המרתקת שערכנו בעניין הזה, וגם נמלים חולות לא מגיעות לעבודה. מסתבר שנמלים שמזהות שהן חולות הן מבודדות את עצמן מהקן ולא מתקרבות לשאר הנמלים, וכך בעצם יוצאות לחופשת מחלה. ממש כפי שאתה מגיע היום אלינו חמוש בתחבושת על האצבע. חמוש וחבוש. מה קרה לך? שום נזכיר למי שפספס את השעה הראשונה.
תראה, אני הופעתי בסרט שנקרא משחקי הכס.
ואתה גם חוטא במשחק בסרטים.
כן, ובמהלך הסייף נחתכתי באצבעי. זה מה שקרה פחות או יותר.
אמין לגמרי כמובן, אנחנו עומדים לך. מה יש לעשות בסוף השבוע הזה אם אתה חמוש בהמלצה זו או אחרת?
אז תראה, אחד הדברים שכדאי לעשות, אולי נכוון את זה גם לקראת החנוכה, כי לדעתי אנחנו מדברים לפני חופשת החנוכה.
ממש.
אז ביתו של שי אגנון, זוכה פרס נובל לספרות, הוא מציע שם בחינם סיור עם הרצאות ופעילויות בנושא הספרות של שי אגנון, ממש לכל המשפחה. זה קורה ברביעי לדצמבר, שזה נר שני, בשעה 6, הכנסה חופשית.
אבל ב-4 בדצמבר תוכלו לפגוש אותנו. בבית אריאלה בתל אביב.
אוקיי.
אז אתה בעצם פועל כנגד התוכנית, אם כן, גייס חמישי, אם כן, אתה BDS של התוכנית, השליחו אל הבו.
רגע, באיזה שעה התוכנית שלנו?
11 במוקר.
נו, אבל אני בשעה 6 בערב.
אין התנגשות, הפכת להיות יקיר התוכנית, אתה מוכתר כמלך התוכנית. זהו.
אז זה קורה בבית אגנון קלאוזנר 16 בירושלים, כניסה חינם.
די, איזה כיף. טוב, אנחנו עוברים לפתרון להתחממות כדור הארץ, העמעום של השמש, כן, כן. ואיך מעמעמים את השמש, מפזרים חומרים כימיים באטמוספירה, בין היתר גם גופרית, מיד נבין באילו חומרים מדובר, ואותם חומרים שירחפו באטמוספירה יעטו את ההתחממות הגלובלית ב-50%. הפתרון המוזר הזה מופיע במחקר שנערך באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת ייל שבארצות הברית, וזוכחנו על העניין הזה עם פרופסור חיים קוטיאל, חוקר אקלים וסביבה מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה.
בוקר טוב, ברשותך אני רוצה להקדים ולתת כמה ערכים לגבי מאזן האנרגיה של כדור הארץ.
בבקשה.
מסך הכל הקרינה שמגיעה מהשמש, 30% בערך מוחזרים חזרה לחלל חיצון ברגע שהם פוגעים במעטפת האטמוספירה והעננות וכדור הארץ. כלומר, אותן פרניים שיוצאות מהשמש ועד שמגיעות לאטמוספירה, לא קורה איתן שום דבר, ברגע שהן פוגשות את האטמוספירה, 30% מהן מוחזרות לחלל החיצון. מתוך ה-70% הנותרים, בערך 20% נבלעים באטמוספירה ומחממים את האטמוספירה, ורק כמחצית מהקרינה שיוצאת מן השמש מגיעה לכדור הארץ, נבלעת בכדור הארץ, מחממת את כדור הארץ, את היבשות, את האוקיינוסים, ומוקרנת חזרה בתור קרינה ארוכת גל, חזרה לאטמוספירה. הקרינה מהשמש היא קצרת גל, ולכן האטמוספירה די מעבירה אותה, ולעומת זאת, הקרינה שיוצאת מכדור הארץ היא קרינה ארוכת גל, והאטמוספירה בולעת את חלק גדול ממנה. זה אותו אפקט חממה שאנחנו שומעים עליו תדיר.
אוקיי, ובאמת הפתרון שמדברים עליו הוא ריאלי? זאת אומרת, אפשר לפזר חומר, אני משער שגם על פי המחקר לפחות הוא איזו תרכובת שמכילה בין היתר גם גופרית, שתעכב או תמנע או תסנן את קרני השמש?
אוקיי, אז זה בדיוק הדבר הבא שאני רוצה לומר עליו. עד עכשיו, למעשה, כל הפתרונות, כל מה שדובר, זה כדי להקטין את אותם גזי חממה שבעצם משפיעים על המעבר של הקרינה מכדור הארץ אל האטמוספירה וחזרה. ככל שיש לנו יותר גזי חממה, אזי חלק קטן יותר מהקרינה של כדור הארץ נפלט לחלל החיצון, הרוב נבלע באטמוספירה ומוחזר חזרה, וזה הגדלה של אפקט החממה. כרגע הפתרון שמוצע הוא באותו 30% שמוחזרים מהאטמוספירה ומהעננות, להגדיל את האחוז הזה. כעיקרון זה רעיון נכון. כלומר, אם אנחנו נצליח להגדיל את האחוז שמוחזר על ידי האטמוספירה, אנחנו נקבל פחות קרינה, וזה נכון.
והאם זה פרקטי? זה אפשרי?
אז זה בדיוק הנקודה הבאה. הרבה מאוד רעיונות נכונים ישנם. אני לא בטוח עד כמה זה אפשרי, כי מדובר כאן בכמויות אדירות שחייבות להיות מפוזרות. הן חייבות להישאר באיזשהו מקום מעל האטמוספירה, כמובן, שטכנית אין לי מושג איך עושים את הדבר הזה. העלות של הדבר, של הפרויקט הזה, היא צריכה להיות אדירה.
כן, יש, מופיעים אפילו מספרים שם, $3.5 מיליארד ל-15 שנה של פיזור אותם חלקיקים.
כן, אבל הפיזור של אותם חלקיקים צריך לעשות כל הזמן. ובסופו של דבר, החלקיקים האלה, אומנם אנחנו נמצאים בחלל החיצון, והם לא אמורים, אין שם רוחות, אבל בכל זאת, הדברים האלה מתפזרים מעצמם. ובעיה נוספת היא שאני לא בטוח עד כמה התהליך הזה הוא הפיך. ברגע שבוא נניח שאנחנו נצבע את כל הגגות בלבן, או נהפוך את כל העיר ללבנה באיזושהי צורה, עלות הרבה דרתנה, ואם יום אחד נחליט שקר לנו מדי, אנחנו תמיד יכולים לצפות את זה בזפת ולהפוך את זה לשחור, שתהיה קליטה יותר גדולה. לעומת זאת, כאן אני לא בטוח עד כמה תהליך מפתיך. דבר נוסף, שזה, יש בעיות אתיות, כי בוא נחליט מי יהיה אחראי על הדבר הזה, ובוא נחליט שמדינה מסוימת שרוצה לעשות את זה תלך תקרר מדינה אחרת או אזור אחר. כלומר, יש פה
טרור אקולוגי, זה מעניין.
בדיוק. ולכן אני לא בטוח, למרות שהרעיון עצמו הוא נכון בעיקרון, אני חושב שעד ליישום של דבר כזה יעבור עוד הרבה זמן, אם בכלל, ואני יצטרכו לחשוב על הרבה מאוד דברים. מה עוד שאותם חומרים,
אז זהו, רק אם באמת תוכל קצת לספר לנו על החומר שמדובר עליו במחקר, מהי אותה גופרה SO4, שזה גופרית וחמצן?
כן, זה איזושהי תערובת של גופרית שהיא כשל עצמה עלולה להיות לגרום לאיזושהי מוצאות שבמידה ובאיזשהו שלב היא תחזור חזרה לכדור הארץ, זה עלול לגרום לחמצון של האוקיינוסים, כך שיש בזה גם איזשהו סיכון עצמו לכדור הארץ, גם אם הסיכון הוא לא גדול על פניו. הרעיון עצמו הוא רעיון נכון, המבחן הגדול שלו זה ביישום שלו. אני יכול לתת אולי דוגמה נוספת, שלפני מספר שבועות מנכ״ל של העולמי הציע כדי להגדיל את הספיגה של דו תחמוצת הפחמן לטעת יער בגודל של האמזונס, וזה כמובן יגביר את ספיגת דו תחמוצת הפחמן, שזה אחד מגזי החממה העיקריים. גם כאן הרעיון הוא נכון, רק שהאמזונס, השטח של האמזונס הוא בערך כמו חצי יבשת אירופה, וכמות העצים באמזונס מוערכת בסביבות 400 מיליארד עצים. ושוב, לך תמצא שטח בגודל של 5 מיליון קילומטר מרובעים, ולך תשתול 400 או 200 או 100 מיליארד עצים. זאת אומרת, זו משימה שלא ישימה בעליל. כך שהרעיונות האלה הם רעיונות, גם האימום של השמש הוא רעיון שכבר לפני כעשור דיברו עליו בכל מיני, לפזר מעין מראות, הפעם מדובר בחומרים כימיים. צריך לבוא, ואני לא מהנדס, אני לא מכיר את כל הפרטים הטכניים של הדבר הזה, אבל צריך לראות איך בכלל ניתן ליישם, ואיך ניתן לוודא שאף אחד לא יעשה בזה שימוש לרעה כדי לפגוע במדינות אחרות.
אז בינתיים זה לא קורה, ואנחנו לא צריכים לחזור לזהם את האטמוספירה שלנו ואת כדור הארץ.
בכל מקרה, בוא נאמר, גם אם הטמפרטורות תהיינה קרות, לא כדאי לחיות גם בעולם קר ומזוהם, תמיד עדיף לחיות בעולם כמה שיותר נקי, בין אם הוא חם, בין אם הוא קר. לצמצם זיהומים זה תמיד תמיד נכון, בלי קשר להתחממות כדור הארץ או בלעדיה.
טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור חיים קוטיאל, חוקר אקלים וסביבה מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה לך.
יום טוב.
לכם אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר ז'אט, שלום לך.
שלום דודו.
יונתן, שים לב לסיפור העצוב הבא. בשבוע שעבר תייר אמריקאי שביקר באיי אנדמן שבהודו נפגע מחץ שנורה לעברו על ידי תושבי שבט מבודד שמתגורר שם, ובסופו של דבר הוא מת מפצעיו. מדובר בג'ון אלן צ'או בן ה-27 שהגיע למקום כדי לחקור את השבט ובעיקר כדי להכיר להם את הנצרות. שוב, באתרים רבים זה הופיע כאיזשהו ניסיון לפעולה מיסיונרת מצידו, הוא נורא למוות, וזו לא הפעם הראשונה שאנשי השבט הזה תוקפים והורגים תיירים שמנסים להתקרב עליהם. אנחנו שוחחנו באופן כללי על שבטים מבודדים עם מדריך טיולים לפפואה גינאה החדשה, רז שרבליס, שהוא מדריך טיולים לפפואה גינאה החדשה בחברה הגיאוגרפית ומרצה לאנתרופולוגיה באקדמית עמק ישראל. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך יכול להיות שב-2018 עדיין יש שבטים שאין שם רשתות של מזון מהיר ושעוני יוקרה?
כן, אתה יודע, גם בארץ יש אנשים שלא מחוברים לחשמל, הכל יחסי בסך הכל. יש עוד כמה מקומות בעולם שכנראה מה שנקרא האדם הלבן המערבי עוד לא הגיע לשם ועוד לא שינה את פני המקום. פאפה ניו גיני לדוגמה זה קרקע פוריה, ואחת האחרונות אולי שהדברים האלה קרו, ומפגשים מאוחרים היו עד 1984.
אז מה באמת קורה שם בכל מה שקשור לשבטים אבודים במרכאות או מבודדים?
כן, לא, הם לא אבודים, הם לא הלכו לאיבוד לעצמם אף פעם.
לא, זהו, זה הכל בעינינו. מי שלא מחובר לרשת הוא אבוד.
הוא איננו, הוא לא קיים. פשוט טופוגרפיה מאוד מאוד מחורצת, מבוטרת, נערות, פסגות הרים, והיעדר עניין אולי להיכנס למקומות האלה, ובאמת דרך אגב המיסיונרים הם חיל החלוץ של האימפריאליזם להיכנס למקומות, גם חיל החלוץ וגם הכסות.
אז זהו שבאמת בידיעה המקורית, אתה צודק שהדגשת את זה, מדובר ככל הנראה, כשאמרתי שהוא... אותו ג'ון אלן צ'או שנרצח שם למעשה, הוא ניסה להביא עליהם את הנצרות, הוא סוג של מיסיונר גם, נכון? זה הופיע בכמה אתרים.
כן, הוא סוג של מיסיונר, ממה שאנחנו יודעים, כן, אני לא מכיר אותו אישית, אבל ממה שנשמע, זה מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה להקריא להם את הכתבים הקדושים.
נשמע שהם לא היו ממש בעניין, לפי זה, שהם ירו בו וקשרו חבל ומשכו אותו עם חבל.
לא היו תנאים לדעת שהוא רצה להביא להם. בכל אופן, במקומות שאנחנו כן יודעים שכנראה יש שבטים שהם מבודדים, זה יהיה באזורים של האמזונס. יש אזורים שיחסית בשלב מאוחר במזרח הודו, פגשו באינטראקציה עם העולם ככה המערבי, וצפון פיליפינים. וכמובן, כאמור, פפואה ניו גיני, פפואה המערבית שנכבשה על ידי אינדונזיה. בדרך כלל שהמערבים נכנסו, אז הם נכנסו באמת על הפלטפורמה גם של המיסיון, וגם כמובן כוחות כלכליים שחיפשו שם מחצבים כאלה.
אתה במהלך הטיולים שלך נתקל באנשים כאלה?
אני לא נתקל באנשים כאלה, כי פפואה ניו גיני באמת מרושתת, ויש שם בין היתר 56 קבוצות מיסיון שונות שפועלות ומנסות ככה להביא את הבשורה לכולם. כן יצא לי בשנות ה-90 שאני טיילתי בפפואה ניו גיני בתחילת דרכי, ככה אני סוגר קדנציה של 30 שנה עכשיו, כן יצא לי לפגוש אנשים שלכל דור הביניים, כל האנשים עד גיל 40, הם לא ראו אדם לבן לפני כן. לפעמים זה נשמע כזה מן תחרות, עד כמה לא ראו את האדם הלבן ואתה היית הראשון, אז אני לא מגיע משם. אבל פשוט היה להם מיסיונר 40 שנה לפני, ואחרי זה עשו קצת הפרטה במיסיון, שיש גם כזה דבר, והביאו סרי למקי, כי הוא פשוט יותר זול. אז אדם לבן לבן הם לא ראו. הם לבשו דלעת בתור מלבוש לגברים.
מה הם לבשו?
לבשו דלעת. מין,
לבשו דלעת?
בגד, כן, זה דלעת כזאת מיובשת שהם שמים על איבר המין, הגברים. כן, זה די נוח, האמת, אני חייב להגיד. חבל שאתם רדיו, הייתי מראה לכם תמונה. בכל אופן, חצאית של חוטים, ככה, לנשים. אני זוכר שהייתי בפפואה ניו גיני, ובדיוק חצי שנה לפני כן יצא שטר חדש, עשוי פלסטיק כזה, לא נייר כמו שאצלנו. ורציתי לשלם להם תמורת משהו, והם לא רצו לקחת את הכסף הזה בטענה שזה לא כסף קביל בפפואה ניו גיני. זאת אומרת, חצי שנה לא חלחל כסף, שטר חדש למחוזותיהם, ושטר של שני קינה זה כמו שני שקלים, זה לא איזה שטר גדול במיוחד, או לבוא אליהם משהו חריג ויוצא דופן. אני זוכר גם את הסיפור שהייתה מערכת בחירות, ויש שם בחירות דמוקרטיות, יש בית פרלמנט וכן הלאה, וכולם מצביעים, והקנדידטים באזור הזה, כדי לא לעשות את הטרק הקשה שאני עשיתי, טסו מעל השבט הזה עם פייפר, ופשוט השליחו בגדים יד שנייה עם התמונה שלהם בתוך הכיס של כל בגד ובגד, כדי שבבוא היום שהקלפי הנודד יגיע, הם יצביעו לפרצוף היחידי שהם מכירים. פשוט האנשים האלה גם לא יודעים קרוא וכתוב, אז הם מצביעים לפי פרצוף. אז זה היה מקום מבודד בהחלט, אבל בהחלט כן שראה אנשים לבנים ושמע על הנצרות.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך, רן שרבליס, מדריך טיולים לפפואה גינאה החדשה בחברה הגיאוגרפית ומרצה לאנתרופולוגיה באקדמית עמק ישראל. תודה לך.
תודה לכם והמשך יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארד ואיתי באולפן יונתן גט לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
אתה רוצה להמליץ לנו על מה אפשר לעשות בסוף?
כן, בין היתר. בין היתר, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו להקשיב לפסטיבל כאן, הפודקאסט שאני מגיש יחד עם דני מוג'ה, שעוסק בקולנוע. אנחנו בכל תוכנית מדברים רק על סרט אחד.
שעשיתם לא מזמן על טיטניק, נכון?
על זה אני רוצה להמליץ, בדיוק.
שמע, סרט אהוב עליי. ראיתי אותו מיליוני פעמים, ובתלת מימד, סרט מופלא.
אז תראה, יש לנו ביקורת כלפי הסרט הזה, אבל מצד שני אנחנו לא מתכחשים לעובדה שהסרט הזה הוא פשוט הצלחה פנומנלית.
זה עובד, גם זה עובד.
אז אנחנו מנסים להסביר איך זה יכול להיות שסרט שיש ביקורת כלפיו, שהוא קצת שמלצי, ואולי משחק קצת ככה טיפה מוגזם פה ושם, איך הוא בכל זאת הצליח להיות כזה שובר קופות עצום וענק. רמז? שילוב של רומן למשרתות וסרט אסונות. רמז ראשון.
נכון, נכון, זה סיפור בין, זה היה עלילה ראשית לעלילה משנית, ודאי.
כן.
רגע, אוקיי, בבקשה.
את היתר אפשר לשמוע בפודקאסט שלנו, פסטיבל כאן, זה נמצא באפליקציה, כאן אודים, מורידים אותה.
כן, זה סקט מעולה, ודאי כשאתם נופלים על סרט שאתם מכירים, תודה רבה לך, יונתן גלט, לשעבר ג'וד. ואתה אנחנו עוברים למטוס ללא מנוע שלא צריך דלק, הכוונה היא לדלק מאובנים, וללא חלקים נעים. המטוס המסקרן הזה הניסיוני מצליח להתרומם ולטוס באמצעות רוח יונית. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור יגאל קרונהאוז, חבר סגל בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל בטכניון.
שלום, שלום רב.
טוב, קודם כל בוא נשמע ברשותך מה זה אומר מטוס שטס באמצעות רוח יונית.
הכוונה בעצם שאנחנו, האוויר, לוקחים את האוויר שהוא בעצם בנוי מאטומים ומולקולות ניטרליים, לא טעונים חשמלית כמו שאנחנו יודעים, ובעזרת מתח חשמלי גבוה אנחנו מייצרים מצב חדש של חומר שנקרא פלזמה. אנחנו לוקחים את המולקולות האלה, קוראים מהם את האלקטרונים, ויוצרים בעצם מין מרק כזה של אלקטרונים ואטומים מיוננים, יונים, שלא היו שם קודם. פשוט לקחו את המולקולות חנקן האלה והפכו אותם ליונים של חנקן, ובנוסף משתמשים בשדה חשמלי שנוצר בין האלקטרודות כדי להאיץ את היונים. היונים מגיבים לשדה החשמלי כי הם טעונים חשמלית,
כן.
הם מואצים, ואז מתנגשים באוויר, בחלקיקי האוויר שלא עברו ינון, ואלה נרחפים ויוצרים כוח בעצם.
וזה משהו שעל פי המחקר הוא פרקטי לגמרי, זאת אומרת המטוס הזה כן הצליח לרחף.
כן, בהחלט, בהחלט.
אגב, אולי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל נתאר למאזינים תמונה שאפשר לראות היום גם ברשתות החברתיות ובעיקר באתרי המדע. מדובר במטוס שקצת מזכיר מעין טריס כזה, משהו שנראה עתידני מאוד, עם טריס מפסים, קצת מזכיר את המטוס של האחים רייט, להבדיל כמובן, אבל שוב, השימוש הוא ברוח יונית. שוב, אני מנסה לתאר פה תמונה, אבל בבקשה.
כן, בגדול מדובר בסוג של מהפכה, למעשה כאילו שחזרו את הטיסה ההיסטורית של האחים רייט 115 שנים אחר כך. השתמשו גם כן באיזה מודל עץ כזה, רק ללא מנועים הפעם, כן? האחים רייט כמובן המריאו עם פרופלורים, כן? מנועי בעירה פנימית ופרופלורים. פה אין לא פרופלורים, לא מנועי בעירה פנימית, אלא פשוט חוטים דקים שאלקטרודות כאלה עם מתח גבוה ביניהם, והם יוצרים, כמו שאמרתי, את הפלזמה והצה של היונים, ויוצרים בעצם כוח שדוחף את המטוס קדימה. למעשה ללא, אין פה רעש, כן? כמעט ואין איזה חרישי לחלוטין. הדבר, האפקט היחיד שאולי נראה זה שסביב החוטים האלה זה יהיה קצת מהיר, כי אנחנו נראה פלזמה, כמו אורות הצפון, יהיה איזה מין אור כחלחל שמתאר שבעצם יוצר את הפלזמה הזאת. אבל מעבר לזה, זה חרישי לגמרי.
ואתה באמת צופה שבעתיד נוכל לטוס במטוסים שכך מונעים?
בוא נגיד, אנחנו מכירים את האפקט הזה כבר, זה לא אפקט חדש, אבל זה פעם ראשונה שהטיסו מטוס בצורה הזאת. אני מניח שכן, עם התקדמות הזמן אנחנו נוכל לשפר את הטכנולוגיה ונגיע לפחות בהתחלה. היישומים הראשונים, הייתי אומר, יהיו עבור דרונס, עבור רחפנים דווקא, ולא מטוסי נוסעים.
כן.
שיש צפי למשל לרחפנים כאלה, שזה יהיה, כמו שאנחנו יודעים, יכול לשמש כאלה להובלה של דואר ודברים כאלה.
וואו.
אבל שם עם הפרופלורים האלה, זה גם מסוכן הפרופלורים האלה, וגם עושה הרבה רעש. זה את הרעש, כן, הרעש הזה של הבאז של הדרונס. אז פה אנחנו נוכל לבנות אולי מכונה חרישית שתעשה את אותו דבר. כן.
מי היה מאמין שיונים יכולים לגרום לתעופה? זה די מדהים, לא?
כן, ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה התקדמות מעבר, התקדמות בהבנה שלנו של העולם. זאת אומרת, אם במטוסים רגילים אנחנו מתייחסים לאוויר בתור אוויר רציף, בתור פשוט מולקולות, אפילו לא מסתכלים על זה כמולקולות, אלא רואים את זה בתור מין אוויר, אז אם אנחנו נכנסים פנימה ואנחנו רואים שהאוויר הזה עשוי ממולקולות, והמולקולות עצמם עשויות מאטומים ואלקטרונים, וברגע שאנחנו מתחילים לחפור יותר עמוק לתוך החומר, אנחנו מוציאים כוחות חדשים שם שעוזרים לנו בעצם, יכולים לעזור לנו לבנות מכשירים כאלה. אז זה באמת הכיוון הבא בתעופה, זה שימוש בפלזמות או בחומר, מה שקרה מצב הרביעי של החומר, פלזמה או גז מיונן, כדי לעשות כל מיני דברים. כבר היום בעצם משתמשים בפלזמות, אם אפשר, נרחיב קצת העירייה בחלל. אנחנו משתמשים במנועי פלזמה כאלה, מנועים יונים להניע חלליות.
שמה, מעין מפרס כזה?
לא, זה לא מפרס, אלא אנחנו, זה כמו טיל, כמו רקטה, רקטה יונית. אבל בלי שריפה, אלא יצא חשמלית של היונים. אנחנו בדיוק ביתרון דומה, כן. וזו תופעה שהיא הרבה יותר יעילה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים.
טוב, אז בואו נגזים ונאמר שבקרוב כולנו נטוס לחול באמצעות מטוס יוני.
אולי, אבל אולי אנחנו נראה מעופפים כאלה חמישיים מונעים ברוח יוני.
נכון, שישתפו פעולה עם תרבות הצריכה והקניות. תודה רבה לפרופסור יגאל קרונהאוס, חבר סגל בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל בטכניון. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי בתוכנית סיכום שבוע חגיגית, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, שלום לך יונתן.
שלום דודו.
נמלים חולות לא מגיעות לעבודה, מסתבר שנמלים פועלות שנדבקו בזיהום וחלו, בודדו את עצמן מיתר הנמלים בקן ובילו מחוץ לקן, כדי למנוע הדבקה של נמלים אחרות, ובעיקר כדי להגן על המלכה ועל המטפלות, כך קובע מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי סיינס, ואנחנו דיברנו על הגילוי המדהים הזה עם דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה.
שלום שלום דודו.
טוב, אז אנחנו מגלים כאן שנמלים, במקרה הזה המחקר התמקד בנמלי הגינה השחורות.
נכון, נמלת הגינה השחורה, נמלה המוכרת שיש גם לנו בכל הגינות בארץ ובאירופה גם.
וכשהנמלה מזהה שהיא חולה, היא פשוט מתרחקת מהקן?
סוג של, כן. היא מבלה יותר זמן בחוץ. הנמלים כל הזמן יוצאות ונכנסות, הנמלים שיוצאות להביא מזון כמובן, אבל הנמלים האלה החולות הם באמת קצת דאגו יותר להרחיק את עצמן משאר חברותיהן לקן. זאת אומרת, באמת רואים שהן מהר מאוד, אגב, זה משהו שקורה מאוד מאוד מהר. הם בניסוי כזה, כמובן, הם הדביקו אותם באופן יזום, באיזושהי מחלה, איזושהי פטריה פתוגנית שמאוד מסוכנת לנמלים האלה. גורמת לתמותה בקרב הנמלים האלה. והם ראו תוך 24 שעות מרגע ההדבקה, שהנמלים האלה משנות את הדפוס ההתנהגות שלהם, הן מרחיקות את עצמן, הן ממעיטות באינטראקציה עם שאר חברי הנמלים, חברי הקן, וככה באמת הם חושבים שהן דואגות לצמצם את הסיכון שהמחלה תתפשט בקרב חברותיהן לעבודה.
זו התנהגות מופלאה כחלק מההבנה שלהן את החשיבות שלא כמובן לפגוע בנמלים אחרות. מטפלות ובעיקר המלכה הוא מטפלות, נכון?
זהו, אז באמת יש איזושהי חלוקה שגם לפני שהן נדבקות במחלה, החברה של הנמלים בקן מחולקת לקבוצות, לקצתי קבוצות, קבוצות עבודה. יש את הנמלים שיוצאות להביא מזון, שחרות, ויש את הנמלים שעובדות בתוך הקן ולא יוצאות אף פעם החוצה, והתפקיד שלהם הוא לטפל כמובן במלכה ובביצים ובזחלים ולגדל את הדור הבא. ויש הפרדה די ברורה בין הקבוצות האלה גם בשגרה. עכשיו, ברגע שהנמלים שיוצאות החוצה הן יותר נחשפות לכל מיני סוגים של סכנות, ואחת הסכנות זה הידבקות באיזשהו גורם מחלה, ואז רואים שההפרדה הזאת מתחזקת, והן עוד יותר מפרידות את עצמן, ועוד יותר מנסות לצמצם, במיוחד את הסיכון למלכה ולזחלים שלא ידבקו במחלה, כי זה בעצם העתיד של הקן. אז רואים את זה מאוד יפה שם, במחקר הזה, זה מחקר מאוד רציני, רחב, שעבדו על זה הרבה שנים שם במעבדה בשוויץ, והראו את זה מאוד יפה, הם עוקבים אינדיבידואלית אחרי כל אחת מהנמלים בקן, אין לנו כאן וידאו, אז אנחנו לא רואים את זה, אבל זה מאוד יפה, אפשר לראות בסרטונים שלהם ביוטיוב, איך כל נמלה מודבק לה ריבוע קטן של נייר על הגב, שיש בו איזשהו סוג של ברקוד שמזהה באופן אינדיבידואלי כל נמלה, ועוקבים אחרי זה בעזרת מצלמות וידאו שמצלמות, אני חושב, פריים בשנייה בערך, לאורך כל הזמן, 24 שעות ביממה, רואים כל נמלה, גם בתוך הקן, גם מחוץ לקן, ובמיוחד את האינטראקציות ביניהם, את הרשת הקשרים החברתיים, מי מדברת עם מי, וכמובן כשנמלה אחת פוגשת נמלה אחרת, היא עלולה להעביר אליה את המחלה, וככה הם יוכלו לראות, לשחזר ממש את כל רשת הקשרים החברתיים של הקן.
וואו, טוב, זה מחקר מרתק. אני מודה לך, דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית בכאן תרבות. אנחנו סיימנו. סיימנו, יש לך עוד המלצה אחת, אבל מיד רק נודה לכולם, ואז ספר לנו מהי ההמלצה שלך. תודה רבה לכל מי שעמל על משדר סיכום השבוע הזה. תודה רבה למפיק ולעורך רז חסון, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD, וגם לפגוש אותנו ב-4 בדצמבר, בחג החנוכה. צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה מול קהל חי בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. אתם מוזמנים להגיע יום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר ב-11 בבוקר בבית אריאלה, סדרות שאול המלך 25, תל אביב יפו. כניסה חינם, אבל תצטרכו להירשם ולקבל אישור לרישום שלכם במייל shlosha@strudelkan.org.il. רגע לפני שאנחנו יוצאים למבזק, יונתן, אתה רוצה עוד המלצה אחרונה, בבקשה.
זה פשוט רק שנשמע את השיר של אסף כהן, שנקרא Shanghai Dreams, שיר מקורי שהוא כתב והלחין, בליווי של מיכל גבע על הגיטרה. רק תקשיבו לכל הזה ותבינו שיהיה פה זמר גדול בקרוב.
די, סקרנת, אז בואו נשמע ונצא למבזק. תודה לך, סוף שבוע נעים לכולם.
סוף שבוע טוב.
שבת שלום, להתראות. נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. הנה.